כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה, עם
אחריות כללית. כשהאף סתום קשה לישון, או טריבין מנטול, מקל את הגודש באף בתוך שתי דקות, ובכך מאפשר לישון טוב יותר.
או טריבין, או טריבין, מיד נושמים
מרווחה. מחיל קסילומטזולין, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
102 רדיו תל אביב.
הטיפ היומי בחסות טכנוטסט. שלום לנשיא קבוצת טכנוטסט, מר שבי ברכה, הבעלים והמייסד של טכנוטסט כבר 50 שנה. על מה נדבר היום?
כיצד להימנע מהקיצה. חשוב שאתם מגיעים לבדיקת רכב לפני קנייה, תצלמו את רישיון הרכב, ובמעמד רכישת הרכב בדקו שהפרטים המופיעים ברישיון הרכב המצולם זהים לפרטים הקיימים ברכב, כמו מספר מנוע, מספר שלדה ומספר הרכב. וחשוב לזכור, לא קונים לפני שבודקים. טכנוטסט זנילביץ' 46 יד אליהו, תל אביב. וכשכולם סגורים, אנחנו פתוחים משבע בבוקר עד שבע בערב. כוכבית 8772.
תודה לשבי ברכה, נשיא קבוצת טכנוטסט, רשת מכוני רישוי ובדיקות רכב לפני קנייה בפריסה ארצית.
102 רדיו תל אביב.
אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו תל אביב.
שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. סוגיית היום שאחרי ברצועה, ארגון הטרור חמאס דורש לפתוח את מעבר רפיח ולהגדיל משמעותית את הסיוע לרצועה, על מנת לחזור לשולחן המסע ומתן על שלב ב' בעזה. בישראל מצהירים כי המסע ומתן יתחדש רק לאחר החזרת שני החללים החטופים, ובהסכמה על מנגנון פיקוח שימנע מהסיוע להגיע לידי חמאס. פרשננו דני זקן מציין כי למרות הערכות מודיעיניות על אפשרות להתקדמות, נכון לעכשיו אין שינוי בעמדות הצדדים. ארבעה בני אדם נהרגו ועשרה נוספים נפצעו באירוע משפחתי שהתקיים באולם אירועים בצפון קליפורניה. כך נמסר מרשת CBS. המשטרה המקומית פתחה בחקירה. נתוני לוויין חדשים מצביעים על התייבשות מהירה של עתודות המים באירופה. מחקר מקיף שבחן נתונים משנים 2022 עד 2024 מצביע על ירידה חדה בכמות המים המתוקים בדרום ובמרכז היבשת, במיוחד בספרד, איטליה, צרפת, גרמניה, שוויץ, רומניה ואוקראינה, לצד אזורים מסוימים בבריטניה. מומחי מים מזהירים כי אירופה מתקרבת לנקודת משבר, עם סכנה לבצורת, פגיעה בחקלאות, ירידה בביטחון המזון ונזק למערכות אקולוגיות. כתבנו ניסן שטראוכלר מוסר כי מדינות היבשת בוחנות צעדי חירום ובהם הקמת מאגרים, חיסכון במים, שיפור תשתיות, צמצום דליפות והרחבת שימוש במים ממוחזרים. עוד בחדשות, רוכב קלנועית בן 80 נהרג מפגיעת אוטובוס בכיסרא סומייה. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו. נסיים בתחזית מזג האוויר.
גרין פריידי בסטוארי, 30% הנחה על עשרות המותגים הנכונים, וגם נתרום 5% לארגונים שעושים טוב. עכשיו בחנויות סטורי ובאתר.
יש כאלה שבטוחים שזה בזכות השירות, ויש כאלה שמוכנים לחתום שזה בכלל האיכות. anyway, פרטנר פרייבט 5G גאה להיות חברת הסלולר המועדפת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 על פי סק המכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024.
היום מעונן חלקיים, גשמים מקומיים יחלו לרדת בצפון הארץ ובמרכזה. בצפון הארץ ייתכנו סופות רעמים בודדות עד לשעות הצהריים. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
תסים? תדאגו שגם האינטרנט שלכם יטוס. רכשו חבילת חול של פרטנר ותיהנו מחוויית 5G עוצמתית. חפשו פרטנר חול בגוגל. כפוף לתנאים המלאים באתר פרטנר.
גרין פריידי ביסטוארי, 30% הנחה על עשרות המותגים הנכונים, וגם נתרום 5% לארגונים שעושים טוב. עכשיו בחנויות סטורי ובאתר.
החדשות מתעדכנות כל העת באתר וביישומון ישראל היום. עד כאן מחדר החדשות.
102 יותר אוויר 102 רדיו.
גלית חוגי, אלי בן דוד,
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, בוקר טוב אלי, מה עניינים?
בוקר טוב בייביז.
או, אני רואה שמישהו קם, נחמד לו וטוב לו. איך היה סוף שבוע בפריז רחוקה?
מדהים.
כן?
מדהים, בטח.
אה, אתה סתם אומר כאילו.
לא, לא, היה נורא נחמד, הייתי
פה ב... היה שימשי ונחמד, איפה הייתם?
אז היה פה חורף קריר.
כן.
גשם.
כן.
הייתי אתמול במסעדה.
כן.
שלשום הייתי במסעדה, וואו, אני זהו, אין אותי.
כן.
אני בתמורה לכך לא יצא מהבית ב4-5 ימים הקרובים.
לא, מה זה, אתה היית בקשר עם הציבור המון זמן.
עד משמעי, יצאתי, הראיתי את עצמי בציבור.
אתה נכנסת. ישבת, דיברת.
זה הזמן לבלבל להשתבלל.
בטח, ועכשיו שנת החורף, הדוב שלנו בתוך הבית וממתין. פה הייתה שבת שמשית ונחמדה, ובסדר גמור.
זה אומר שאיפה טיילת?
לא, דווקא לא כל כך טיילתי, כי היה לי כזה דברים לעשות, אבל היה נחמד לראות שיש שמש ונחמד ויופי בחוץ. מה שכן, אני חייבת להגיד שהתחיל החורף, קרה לי הדבר הנורא הזה, שיש פריט לבוש אחד שאתה אומר, לא, 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 זה רק של הבית, נכון? במקרה שלי, מדובר בקפוצ'ון שגל קיבל מהעבודה שלו, כולל רקמה של הסמל של העבודה. בסדר?
אהה, אוקיי.
אני אמרתי, אני אלבש את זה רק בבית. העניין הוא שזה נעים כמו פנים של דובי, בסדר? אני אוהבת להיות בתוך דובי. זה סיפור אחד א', ב', אתמול אני הייתי צריכה אחרי צהריים.
רגע, ויצאת עם זה או שביטה?
הנה, 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 אנחנו מגיעים. עכשיו, זה קפוצ'ון שאתה אומר, לא, אבל פעם היה לי איזשהו סטייל, היה לי איזשהו סטנדרט של משהו, כן? וזה באמת עם רקמת...
סטייל הולך לאיבוד עם השנים.
מה זה הולך לאיבוד? שמע, הייתי צריכה להחזיר את מורי בערב המוקדם מחבר, והלכתי, הוא גר באיזה מגדל כזה עם לובי ושומרת בלובי ודברים. תקשיב, אני יצאתי עם הקפוצ'ון. אני לא הייתי נותנת לי להיכנס למגדל, אפילו שידעתי לאיזה דירה אני באה ונתתי את השם שלי ואמרו לי, כן, היא יכולה לעלות. לא הייתי נותנת לזה לעלות. זה היה נראה כמו קיבוץ נדבות. כן, זה היה נראה משונה מאוד, ואני הלכתי עם זה.
מה זה, בזה עבודה עובד שנותנים לו כאלה קפוצ'ונים?
זה חברה כזאת שקשורה בסאונד ובעולם ההייטק, ואני הלכתי עם זה ברחוב, ונגמר הסיפור שלי, אלי, די, זה הסתיים. אין מה להגיד יותר, תגידי ככה, מה תגידי ככה.
זה, ולשים איזה נעל, נשים נעל נוחה.
בדיוק, נעל נוחה. אני הגעתי לשלב בחיים שבו נעל נוחה. זהו, אין מה להגיד יותר.
נעל נוחה.
ואתה מבין מה זה אומר?
ומשם ללכת לפתוח אוהל מול המחלקה הגריאטרית.
אין מה לפתוח אוהל, אני יכולה להיכנס. יקבלו אותי.
להיכנס, יש לי תור. לא, אוכלת כפיים.
בדיוק, יגידו בבקשה, תחכי.
זאת אומרת להם, שלום בייביז.
בדיוק, וגם עונים לי בייביז, בוקר טוב, בואי, תחכי, 3 שעות, הגעת, הקדמת. פשוט הקדמת לחינם. אז זהו, זה היה סוף שבוע הזה, אבל היה באמת, כמו שאמרתי, השמש ונחמד, אבל היום התחיל קצת חורף פה, וזה מאוד מלחיץ ומטריד. אתה יודע שבחצי שעה שהיה חורף בתל אביב, העיר די שותקה. היו פה מלא מים.
כן, תמיד זה ככה, גם הגשם אלים.
לא, הגשם לא אלים. הכל פה, חצי שעה גשם, התמוטטות. יש פה עניין של דרמת יתר, אתה מבין? במדינה הזאת.
לא, אין...
כאילו כל חורף מפתיע אותנו מחדש.
שיש גשם, אמיתי. שיש גשם,
לא להאמין, בחורף יורד גשם, וואו, מי היה מאמין? מי ציפה לזה? מי חשב?
וככה... וקצת כמו המזגנים בפריז. כאילו בשביל 4-5-6 ימים... להתחיל עכשיו, לעשות פה מזגנים, בינינו, אז תאכלו אותה שבוע,
אז
בשנה.
אז תנפנפו, יאללה. מה קרה? תנפנפו
כן,
קצת במניפה.
כן, נפנפו, צאו מפה.
מה קרה?
ותודה רבה שם, קצת גשם, מה קרה?
לא,
מה,
בטח.
כל הגשם חייב להיכנס לביוב, שיזרום ברחוב.
נכון,
מה,
אז בשביל מה? בדיוק.
כן,
כן, כן. 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 זה כאילו, זה אספלט, אתם מבינים? כמה שיש יותר אספלט.
ומה חוץ חלחול. מזה, נגיד? נגיד, את עכשיו באולפן בתל אביב, בליקי ער, הוא ישן, ומה הוא,
לא,
מה, מה, מה המצב שלו?
לא, בליקי עוד לא ירנו אותו, תכף מישהו ילך להעיר, ואנחנו אוקיי, פה, במקום, ויש לנו הכל. יש לנו הכל, לא לדאוג. בסדר גמור, יש הרבה דברים השבוע, היום, לדבר איתם, כי כן היו עניינים בסוף שבוע, ואקטואליה,
כן,
ודברים,
מפתיע,
וחוק
כן,
הגיוס,
כן.
ההשתמטות, הלא, יש
ההשתמטות,
לו,
כן.
יש לו נוסח חדש, ואנחנו נדבר עליו לעומק תכף, ויש לנו כמה דברים מעניינים לספר על אתה זוכר שדיברנו על משבר הזבל בשבוע שעבר?
בוודאי.
אז תקשיב,
מי שרת הזבל?
בדיוק.
מי שרת האיכות הסביבה?
לא, זה לא דבר שאנחנו מזלזלים במשרדו, כמובן, זה דבר שאנחנו...
חס וחלילה וחס, מישהו צריך לדאוג לזה, כן.
אז זהו, זה כנראה לא יהיה, ואנחנו גם נדבר על זה ונרחיב. יש עניינים היום, לא לדאוג. נשמע איזה שיר. אני באתי מוכנה.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו. טוב, אתמול היה בלק פריידי, למרות שזה לא באמת הסתיים, עוד יש, או הנה, אם מישהו רצה לשמוע קצת מורס על המיקרופון, איתותים לתוך התת מודע שלכם.
בבקשה.
ואת אלי בן דוד, בבקשה. אתה עושה את המופע שלך בבומים למיקרופון עכשיו? לא?
הנה, רגע עשיתי.
הבנתי.
היא מרוכזת.
אולי אתה שולח מסרים. אולי אתה שולח מסרים ככה לחברים שלך, אני לא יודעת מה אתה אומר להם. קיצר, אתמול היה בלק פריידי הזה, הסתיים, ולמרות שהוא לא לגמרי הסתיים, זה כזה כבר יותר ימים וזה, זה מדהים אגב, סתם, אני יודעת שזה, זה מדהים שפשוט בעברית, זה כאילו, כל מיני סיג כזה, עוד, עוד ביטויים לשבת השחורה, בלק פריידי, לא קוראים לדברים כאלה ככה פה. אבל בכל מקרה, רוצה לנחש כמה כסף הישראלים הוציאו עד כה?
עדה, 20 שקל, 100 שקל.
לא, נו, כל הישראלים.
מה זה, כמה זה?
כמעט מיליארד שקל.
ביום אחד?
בין 8 ל-2. אבל לא ביום אחד. בין 8 ל-2.
תגידו, מה, התחרפנתם? תראי מה זה, משחקים להם במוח.
איזה מצחיק.
משחקים להם בתודעה.
לא, לא משחקים להם בכלום. אני לא קניתי, לא יודעת כלום, האמת. עשיתי איזה סל קניות באיזה מקום, אבל לא קניתי אותו בסוף. אבל כמעט מיליארד שקל. שמע, זה תמיד...
מיליארד שקל.
בין 8 ל-2.
כל הכבוד. איזה פרסום, איזה קמפיין.
עלייה של 21% משנה שעברה, וגם זה עולה על נתוני ערב ראש השנה, הקניות בזמן הזה. שמע, זה כל הזמן מפתיע אותי ומדהים שהכלכלה הישראלית יציבה באופן הזה. אתה יכול להסביר לי את זה? לא דיבורים של כלכלנים, כי הם לא מבינים בבני אדם. ברצינות אני אומרת, כלכלה זה רק פסיכולוגיה. זה עמדתי, וכאמור, כולנו יודעים מה מצבי הכלכלי, וככה הגעתי להישגים המדהימים שלי בתחום הכלכלה.
דוקטור לכסף. תואר שני בכסף.
תואר שני בכסף קטן, בכסף שנכנס לכסף.
אני עושה את הפרופסורה שלי בכסף קטן, במטבעות.
לא, אבל אתה יכול להסביר לי את זה.
מה את מבינה לי בכלכלה?
לא, לא, אתה מבין ואני מבינה בכלכלה, ושנינו מבינים.
אנשים פה כזה קוקורק.
למה קוקורק? זה לא נכון, זה לא נכון.
ללכת רגע לקניון לקנות משהו.
הם לא, בסדר, אבל אני אומרת, זה לא רק בקניון, גם בחול, וסמוטריץ' גם...
תראי, שאת מבואסת.
מוריד את הפטור.
שאת מבואסת. פעם אפילו אמרת לי, מנני טועה, שוואלה, קנייה טובה עושה לך את זה. את קונה איזה משהו, זה מעלית המצב רוח, נכון?
לא, אני לא אומרת שלא.
אז אמרו לאנשים, חבר'ה, המצב שלכם לא טוב, אבל יש יום אחד, שתצאו מתוך הבאסה, בלק פריידי, קדימה לקניות. כולם הולכים קונים.
אני מבינה למה אנשים רוצים לקנות.
אין לי הסבר יותר טוב.
אני לא מבינה איך לאנשים יש כמעט מיליארד שקל לקנות בין 8 ל-2. אני לא מבינה איך מדינת ישראל עוברת שנתיים של מלחמה כזאת, חרם עולמי, אלה לא שולחו לו זה.
דווקא בגלל זה.
איך הכלכלה כוח... עזוב, אני לא שואלת על איך. אתה אומר שהם קנו את זה מהמינוס? אתה אומר שבעצם הבנקים
עצמם? כן, כן. מה קשה? ברור. את יודעת מה? בואי נעשה סקר פה בתוכנית. למי אין מינוס בבנק? אף אחד לא יתקשר. למי שאין לו מינוס, שיתקשר ומקבל מאיתנו במה.
לא, יש לי ימים כאלה,
יש לי. אין דבר כזה. אין חיה כזאת. כולם פה על המינוס.
אנחנו דיברנו, אני חושבת שזה היה עם נלי, אבל דיברנו פה שבוע שעבר עם שאול אמסטרדמסקי, שאול, הוא תיקן אותי, שאול אמסטרדמסקי, על הריבית. וגם אותו שאלתי, איך יכול להיות שהכלכלה הישראלית היא כה חזקה, גם בהורדת הריבית וזה, בתוך תקופה כזאת, ושאול אמר באופן ממש חד משמעי, שהכלכלה הישראלית היא באמת כלכלה מאוד מאוד יציבה, וזה קשור להייטק וכל הדברים האלה. וזה לא באמת...
לגודל שלנו,
לגודל הקטן.
כן, יש מחקרים שאומרים שכלכלה עד 12 מיליון, זה הכלכלה הכי מצוינת, גם המיקום הגיאופוליטי שלנו, שזה בעצם כלכלה נשארת, מה זאת אומרת?
כי זה אי, כי אי אפשר, כן, רק יבוא יצור.
כן, בדיוק, את לא יכולה עכשיו לצאת ואת הכסף שרווחת ממישהו שחי במצרים, את לא יכולה לבזבז בירדן. זה נגיד קורה נורא באירופה. בן אדם גר בלוקסמבורג, הוא נוסע סופש.
למה?
קנה okay. בפריז.
מה הוא קנה?
מירקן שבעצם קונה את המוצרים שלו בבלגיה. זה בתוך האיחוד. בישראל זה מה שנשאר, נכנס, נשאר.
כן, וגם הרבה יותר קל לשלוט בייצוא ויבוא, במכסים.
ועד 12 מיליון, לפי כל המדדים,
אני אגיד לך, אבל מה העניין? אז אני רוצה להסביר לך מה, אז זהו, שזה לא באמת באמת יציב. כי כלכלה מהסוג הזה, יכולה להיות כלכלה מאוד חזקה, אבל לא באמת לשקף את המציאות של בני האדם בה. אתה מבין מה אני מתכוונת?
זאת אומרת, לא לגמרי.
שיכול להיות שהכלכלה, שעדיין אתה בודק פה, נגיד, צעירים, אנשים צעירים או לא צעירים, מה הסיכוי שלהם לקנות דירה? ואתה רואה שזה רק הולך ומתרחק.
כן.
אז לא, אז מה זה כלכלה חזקה?
אבל הכלכלה בעצם אומרת שמדד אמיתי הוא לא אם אתה קונה דירה או לא קונה דירה. רק בארץ, אני חייב לציין, יש איזה אטרף לקנות דירה. נגיד פה בפריז, אין את הציח הזה, קנינו או לא קנינו בית. זה כאילו, יש פה אנשים שחיים שנים בסחירויות כל החיים.
לא, אבל באירופה אני לא יודעת לגבי פרגרגה, אבל באירופה אני לא יודעת לגבי פריז, אבל אני כן יודעת לגבי ברלין ואמסטרדם, הסחירות היא מוגנת, לא בדיוק שוק סחירות רגיל.
לא, גם פריז.
אז הנה, אז זה לא בדיוק שהם סוחרים, זה כמו דמי מפתח להגיד בעברית. סחירויות כאלה.
לא, יש פה תנאים נורא נורא חזקים שמגנים על הסוחר.
נו, בסדר.
אז כאילו אין איזה אטרף לקנות בית משלך, כי אתה לא מפחד.
נכון, כי יש לך דרך אחרת לקנות בית בסחירות מוגנת. אבל פה, מכיוון שאין את זה, נכון? כאילו, אתה יכול...
זה לא לקנות בית, אבל יש לך...
יכול להיות לך ביטחון...
יש לך את הזכות לגור.
בסדר, זה נקרא, נגיד, ביטחון דיורי, נקרא לזה? ביטחון דיורי.
כן, דייר מוגן, מה שנקרא.
כן, בישראל אין ביטחון דיורי. אתה יכול, אני יכולה מחר למצוא את עצמי ברחוב. כי הבעלים של הדירה...
מה זאת אומרת?
כי הבעלים של הדירה שלי...
עם הקפוצ'ון או בלי הקפוצ'ון?
עם הקפוצ'ון והרקמה והכל. יכולה להתקשר הגברת שכל הבניין שייך לה. ויכולה להגיד לי, שלום, ביי להתראות.
שלום, בייביז.
בדיוק.
מחר, תודה, בייביז.
ואז אני עוברת לגור אצלך. בפריז, על הספה. אני, על טפיי ועל ילדיי. אני משתנים לי החיים, אתם משתנים לכם החיים.
בלי
ודאי. ואז אנחנו רואים, ואז כל מה שקורה. קיצור, יש חידה שקשורה לכלכלה הישראלית, שעדיין לא לגמרי פענחתי אותה, כי הכלכלה הזאת יציבה, וכלום לא מזיז לה, והריבית תרד ברבע אחוז. ומצד שני, יש פה מדינה שחטפה, מה חטפה? ואנשים שעברו אזורי מגורים, לא בתוך הסיבוב שלהם. אני לא זוכרת כרגע את המספר, כמה אנשים מהצפון לא חזרו לצפון. וחיים פה משתנים לגמרי, וזה לא שאתה... והכל יקר, 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 ואני לא מצליחה להבין איך כלכלה כל כך יציבה, ואנשים חייהם כל כך לא יציבים. יש פה תעלומה.
יש פה שני דברים, יש פה מה שנקרא ביצה ותרנגולת, או חרב פיפיות. כי כאילו המלחמה שהייתה פה מייצרת, אנחנו יודעים שמלחמה מייצרת תעשייה.
כן?
וכן.
לא, גם, אבל לא. מצד שני מלחמה גם מקריסה עסקים קטנים, אנחנו יודעים, או לא קטנים, אנחנו יודעים על אנשים שהיו במילואים תקופות ארוכות, מה, מה קרה להם?
בקטע לא פרופורציונלי, שזה טוב, יש לנו פה מדינת הייטק באמת, בקטע לא פרופורציונלי, אני מסתובב בתל אביב, רק עוד מגדלים ועוד מגדלי משרדים, והייטק שם, אתה רואה שזה מקום עם כסף. יודעת, מי שבא מחול, נוחת תל אביב, רואה עיר עם המון כסף, מלא מגדלים, מלא, מלא מנופים, העיר בתנופה פסיכית, יש הייטק באחוזים לא פרופורציונליים יחסית לגודל שלנו, שמיוצרים בישראל, שמופקים בישראל, זה כמו מכרה כזה מטורף.
רגע, אז אם הכלכלה היא כל כך יציבה, ואנחנו מדינת הייטק וכל הדבר הזה, אז למה, אז איך זה יצא שהמיסים שלי... זה ככה, הילדים שלי לומדים 400 ילדים בכיתה, והמיסים שלי הולכים לממן אורח חיים לא הגיוני של חרדים. אז איך זה יכול להיות?
יש כסף, אבל הוא לא מחולק נכון. יש כסף, יש עניין, זה כמו הגז שמצאו, יש גז פה לעוד 200 אלף שנה, הוא לא מחולק נכון, אנחנו לא מדינת רווחה, זה לא באג'נדה שלנו, באמת אני אומר, זה לא, זה העצוב באירוע הזה, שיכלנו להיות הרבה, הרבה, הרבה יותר עשירים, הרבה יותר עם כסף כל אחד מאיתנו, זוגות צעירים פה יכלו, את יודעת.
אלה, אתה יודע כמה מס אני משלמת? כן, אתה יודע.
מלא. את יודעת מה, עזבית המס, כי אותו כמות מס, גם אני משלם
באירופה,
בפריז.
באירופה, נכון. אבל, אולי
אבל
יותר, לא יודע.
אבל הפי-אוף עליו.
נכון?
הפי-אוף, לא, לא, פחות יותר אותו דבר. אבל הפי-אוף המטורף, יש פה תחבורה,
וסתם דוגמה... 9 שקלים עכשיו אוטובוס, העלו עוד.
בבקשה, הנה, הלאה, מ6 שקלים ל9 שקלים.
לא, כבר העלו ל8.
מאפריל, מאפריל, את מבינה?
בחודש זה עלה בעוד שקל, כן.
אבל היא נוסעת בעולם, השרה, נוסעת, היא לומדת, מה צריך לעשות?
אולי זה גם לא עולה 9 שקלים. למדה איך לעלות ל9 שקלים. מה היא הביאה, אני לא יודע אם זה היא, אבל זה הורג אותי בתחבורה שלפעמים אתה עולה לאוטובוס, שכל כולו זה תפוז נוסע, זה ריח של תפוז קלמנטינה בדרכים, ואז יש אומרים, יש כזה, הקרוז אומר, המערכת גילתה כי כמה נוסעים לא תיקפו את הכרטיס שלהם. כן?
באמת?
כן, ועכשיו זה סתם, איזה המערכת גילתה, שקלו אותי, מה זה, איך המערכת יודעת אם תיקפתי או לא תיקפתי, סתם, כאילו הפחדות, אבל כאילו, האם מישהו אי פעם חשב שבאמת האוטובוס המקרטע הזה, יש לו מערכת לבדיקת תיקופים?
יש קריזה אלקטרונית כזאת, המערכת גילתה.
כן, כן, מדי פעם, זה שומעים.
יאני מראש, רושמע, תפחיד אותו, תן לי הקלטה של פחד.
כן, זה בדיוק זה. עכשיו, גם איך מפחידים אותי, אומרים לי, לא יודעים מי, אבל מישהו פה לא תיקף. תגידו, באמת נראה לכם, אני אפחד מהתקליט הזה? באיזה עולם?
צריך שיהיה עוד הקלטות על עוד דברים.
כן. סתם, שחק לאנשים בראש.
תקשיבי, יש כסף, אבל המיסים עולים. יש מיסים בישראל. את יודעת מה קורה אם אתה מעלה בכמעט 50% את מחירי התחבורה הציבורית בפחות משנה, פה נגיד בפריז? אין רכבות. כאילו שביתות, הפגנות, כאילו זה לא עובר בארץ. תשמעי. זה לא עובר, הכל יקר.
זה מוזר מאוד. זה מוזר מאוד.
זה לא מוזר. זה לא מוזר. הכלכלה היא ציבה. אנשים ששולחים את ילדיהם להילחם, באמת, בחיים שנתיים על תפילות ואני לא יודע מה, נראה לך שהם יצאו עכשיו להילחם על מחיר של אוטובוס שעלה, או מחיר של זה שעלה, זה איזה מין קהות כזאת ש...
לא לכולם, אבל עלה, אתה יודע?
מה זאת אומרת?
זה דיפרנציאלי.
זה רק לאלה שצריכים את האוטובוס.
נגיד חרדים בשכונות מסוימות, זה לא עלה להם.
באמת?
לא רק חרדים, יש כל מיני שכונות שלא עלה להם.
איך את מסבירה את זה? בואי, מה...
לא יודעת, אני אלך יותר ברגל אולי.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו 7:39. אתמול, אני אומרת, בשבוע שעבר, דיברנו פה על משבר הזבל. נכון, אלי? זוכר? אז הבוקר אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לצפריר רינת, כתב הסביבה של עיתון הארץ. בוקר טוב, צפריר.
בוקר אור.
בוקר טוב.
בשבוע שעבר התאחדות התעשיינים הזהירה את ישראל, מדינת ישראל על סף קריסה בתחום הזבל. ראינו עדויות מצולמות, נהגי מסעית שורפים, זבל מתלקח, זבל נזרק בצידי הכבישים, ודוח של מבקר המדינה, שגם הוא כבר אומר, עד סוף 2026 אין איפה לשים זבל. מה, כמה זה מלחיץ באמת, ספריר?
זה מלחיץ מאוד, כי זה מסוג הדברים שאתה לא יכול להפסיק אותם, להפסיק את הטיפול של פינוי מסודר של פסולת, ואכן העתודות, מה שנקרא נפח ההטמנה, הולכות ומצטמצמות, למעשה אנחנו תלויים כמעט באתר יחיד שנמצא בנגב, האתרים האחרים הגדולים שפעלו בשנים האחרות נסגרו, כי הם מיצו את השטח שלהם,
אז אני לא מבינה מה הייתה התוכנית, זאת אומרת, זה לא נשמע לי כמו משהו מפתיע, איך ייתכן שאנחנו כל כך מופתעים מזה?
אנחנו, אני לא חושב שמישהו במשרד להגנת הסביבה או במה שנקרא מוסדות התכנון ממש מופתע, אבל יש להם את החוסר כישרון, נקרא לזה, לא את הכישרון, את החוסר כישרון, לא לסנחרן את הדברים שהם עושים, ולא לתאם...
מי שנשאר שם צפריר, כי כולם שם, אנחנו גם את זה ראינו במשרד הזה ספציפית.
שעוזבים.
הנטישה המונית שם, סמנכלים, מנכלים, כולם פשוט התפטרו שם. סגור סוגריים.
נעזוב את זה רגע בצד, כי זה התחיל כבר לפני 3 ו-4 שנים, אז זה דווקא לא קשור כל כך לזה, זה קשור להתנהלות של מוסדות המדינה. הם קשלו לאורך שנים, אפילו לפני הממשלה הזאת. נכון שהממשלה הזאת... הם מצליחה לסבך ולהרוס גם את מה שנשאר, אבל הם לא הצליחו לעשות תאום טוב של איך אתה בונה חלופות, אבל בינתיים משאיר מספיק מקום להטמין את הפסולת, כי אין מה לעשות, אתה צריך תמיד שיהיה לך מספיק שטח, אם משהו משתבש, אם משהו מתעכב, וכל גורם תרם את התרומה שלו, רשות מקרקעי ישראל עשתה כל מיני בעיות באיזה שטח כן אפשר, איזה שטח לא, המשרד להגנת הסביבה שמח יותר מדי על התוכניות שלו, אבל לא הצליח להתקדם איתם, ואז הוא לא יצר את החלופות שצריך, זאת אומרת דברים שקשורים ב... נניח הפקת אנרגיה מפסולת.
רגע, בוא נתחיל אז אולי מההתחלה. איפה בעולם, לא יודעת, במקומות מתקדמים, מה עושים עם זבל היום? זה הכל מוטמן נקבר?
איזה תקדים טוב. לאן שווה לשלוח את השרה לנסוע עם החבר שלה?
בדיוק, שתלמד.
שתלמד, איך עושים.
יש הרבה מקומות באירופה, הבעיה הגדולה שבאירופה לא כל כך רוצים לראות אותה. אבל תמיד אפשר לנסוע אותם לארצות הברית. יש להם כמה הצלחות בתחום הזה, אבל הם לא המודל ה... תראו, אני אגיד לכם את האמת, לפי מה שאני מבין, באמת, כעיתונאי, אין מדינה שממש יש לה פתרון מוצלח לפסולת במובן הסביבתי. יש הרבה מדינות שיש להן פתרון מוצלח במובן הזה, שהם מצליחים שזה לא יהיה מפגע ציבורי שמפריע להם. זאת אומרת, מה עושים באירופה? באירופה יש תשתית מאוד גדולה, מפותחת, של מתקנים להפקת אנרגיה מפסולת, שמטפלת באחוז מאוד גדול מהפסולת, והם גם יודעים למיין ולאסוף חלק גדול אחר של הפסולת, ולשלוח את זה למחזור, או אצלם או במקומות אחרים.
למרות שאם אני מבינה נכון, צפרי רק עוד שנייה, מחזור זה לא איזה פתרון קסם כמו שחשבנו עליו אולי לפני עשור. זאת אומרת,
לא, גם, ממש לא.
גם במחזור יש בעיות, גם הפקת המחזור היא יוצרת זיהום בעצמה. והרעיון הזה שחשבנו, הנה, פשוט נתחיל למחזר ונתמודד עם הזבל, הוא לא כזה פשוט בעצמו.
נכון. נכון מאוד, הנתון הכי בולט זה שבמושגים עולמיים רק 9% מהפלסטיק מגיע בכלל למחזור.
מדהים.
כן, נכון, ולכן, אבל המדינות אירופה מצאו את השילוב הזה שכן מאפשר להם להטמין ממש מעט, מותר להטמין רק דברים שלא יהיו מתאימים למיון, או שיש מדינות שאסור בכלל להטמין עם כל מיני מגבלות, וזה המודל שבישראל המשרד להגנת הסביבה חשב להתקרב אליו, וכמו שאמרתי קודם, הוא לא מצליח, הוא ואחרים לא מצליחים להסתנכרן על זה, וכמובן יש להם גם את המציאות הישראלית שקשה לתקן אותה, של פערים מאוד גדולים בין מגזרים שונים, ואז יש מגזר שהיכולות שלו הן כל כך חלשות שהוא מתמוטט. אני מדבר על היישובים הערבים שבגלל סיבות שלא ניכנס אליהם, הם לא מצליחים אפילו להביא למצב שיש איסוף מסודר של הפסולת, גם שכבר יכול להיות אתר שהם יכולים לשלוח אליו להטמין, וכשיש בו מקום. הם גם את זה לא מצליחים לעשות, ומשתלטים על זה ארגוני פשע, ואנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד קשה ומסובך, וכן, זה משבר חריף מאוד.
אוקיי, זה לא נשמע נשמע לך שיש מישהו שעוסק במשבר הזה באיזה אופן ארוך טווח? יש עכשיו איזשהו משרד שמתמודד עם הנושא הזה, או שעדיין ככה דוחים את הקץ כמו שאוהבים?
הם מודעים היטב לחומרה של המצב, ולכן מה שהם מנסים לעשות בתקופה הקרובה, קודם כל להכשיר תא שטח נוסף, תא התמנה נוסף באתר הגדול, זה אתר SA, והם מנסים למצוא עוד פתרונות, כי הם מבינים שהם חייבים למצוא פתרונות התמנה בטח לעשור הקרוב, אבל אם הם לא יעשו את זה מספיק טוב, אז אנחנו נהיה בצורות מאוד מאוד גדולות, ואנחנו נעמוד בפני מצב שאני לא שולל את האפשרות שבעוד זמן לא ארוך, למדינה לא תהיה ברירה והיא תכשיר בהליך מזורז, הכשרת שטחים, זאת אומרת, פשוט תגידו, אוקיי, השטח הזה אנחנו מפקיעים אותו לטובת צרכי חירום, כמו שעושים לשטח צבאי, ופשוט יקימו שם במהירות, יחפרו איזה משהו ויקימו אתר פסולת מאולתר, כי לא תהיה אחרת, החלופה תהיה שהפסולת...
נסיע אותה לחול? יש דבר כזה?
של מה?
שמסיעים פסולת לחול?
לא, יש מדינות שיכולות, גם כן הם מצטמצמו, כי גם להם נמאס לקלוט את הזבל של אחרים, יש מדינות שאתה יכול להעביר אליהם פסולת שמתאימה למחזור, אתה לא יכול לשלוח את הפסולת
הרגילה
שלך למדינות אחרות. מדינות אירופה, למשל, מעבירות ביניהם פסולת, כי אז הם מעבירים אותה ישר, אבל זה כמובן בתחבורה הפשקית.
כן, אבל זה גם מקומות שבאמת יש בהם איזה ייחוד כזה של כוחות כללי.
צפיר, ספר לנו בזמן שנותר, תן לנו כותרת על איך ארגוני פשע קשורים לאירוע הזה, כי אני מבין שארגוני פשע ממש השתלטו על פסולת, התמנה של פסולת, אפילו מיון של פסולת בזמנו. איך זה קשור?
זה שוק שמאוד מושך אותם. אגב, זה עניין עולמי. זה ידוע שארגוני פשע, הפשע המאורגן מאוד אוהב את ענף הפסולת, כי שם ברגע שאתה משתלט על ההובלה של הפסולת, אתה בעצם מקבל כסף מכל הכיוונים. הרשות המקומית שהצלחת להשתלט עליה על ידי זה שנגיד תחית במכרז באמצעות הפעלת כל מיני לחצים ואיומים, משלמת לך כסף. אתה דואג שהנהגים שלך ייקחו את זה לאיזה אתר פיראטי, ואז אתה לא צריך לשלם לאתר התמנה, ואתה מרוויח המון כסף. זה מאוד נוח, זה מאוד זמין, וברגע שיש רשויות חלשות, רשויות מקומיות חלשות, שקשה להם להתמודד עם הדבר הזה, אז ארגוני פשע נכנסים לוואקום הזה, ומנצלים את זה. עכשיו, אני לא מכיר מספיק את עולם הפשע הזה כדי לתת לך פרטים מדויקים, אבל זה, אני מתאר לעצמי שלפעמים זה התארגנות מקומית קטנה, לפעמים זה בטח ארגוני פשע גדולים שגם כן צוברים סביב זה כמו מונופול כזה, כמו מונופול על הימורים לא חוקיים, או מונופול על סמים, כל מונופול פשע אחר.
כיף, נשמע כיף, נשמע שהפתרון בדרך, תשמעו, זה יהיה מצחיק מאוד אם בסוף הצרה של ישראל תהיה משבר פסולת. מכל הדברים וחזיתות וקצב ומלחמות, בסוף מזה אנחנו...
אני חושב שיש איזה נתון די משוגע, שרוב מקרי המוות בגוש דן הוא כפועל יוצא כמעט ישיר של איכות סביבה, זה לא איזה מין משהו שאנחנו...
כן, אבל איכות סביבה מורכבת מאוד הרבה דברים.
כן, את יודעת, טוב, בקיצור כיף.
יש הבדל בין חשיפה למין זיהום סביבתי כרוני, שזה דבר שכל החברות מתמודדות איתו, לא לגמרי בהצלחה, כי אנחנו רוצים גם, אנחנו לא רוצים לאבד את האורח חיים שלנו, אז אנחנו, ולבין מצב שבו יש כבר אפשרות לטפל במשהו באופן מסודר, ובגלל כישלונות, כמו שתיארנו, אתה לא מצליח לעשות את זה, ואז אתה חושף את הציבור בבת אחת לסיכון מאוד מאוד גדול. זה דברים שונים.
כן, אני מבינה אותם, ואני, יש לי תחושה שכמו שאמרת, בסוף המשרד יפתור את זה בפתרונות חירום. אגב, גם רשות מקרקעי ישראל, זה באמת חוצפה אדירה, קשיים שהיא מערימה על הדבר הזה. בסוף הכל מגיע לרמי, לא משנה מה, בסוף הכל מגיע לרשות הזאת, שהם מחליטים מה ואיפה. אני מקווה שימצא לזה פתרון.
אני לא רוצה, אני כאן, קשה לי לחלק מי יותר אחראי ומי יותר אשם, אני רק אומר שכל אחד מהם תרם איזה תרומה, או בעובדה שהוא כיוון לאיזה מטרה שהיה קשה להשיג אותה, או שהוא לא פעל מספיק יעיל, או שהוא מערים כל מיני קשיים, שהוא חושב שהם נכונים, אבל הוא לא מבין שזה מחריף את המשבר. אבל הם, ביחד הם יצרו מצב שאנחנו עומדים, יש סבירות גבוהה שאנחנו נעמוד בפני משבר מאוד קשה. אני מקווה שזה לא יקרה, אבל יש סבירות כזאת.
הבנתי. בסדר גמור. צפרי רינת, כתב הסביבה של הארץ. תודה רבה לך.
תודה, צפרי.
ביי, להתראות. אלי, בצרפת את כזה מחלקים זבל? אתם עושים לפי צבעים? יש לפח הזה, לפח הזה?
יש פה, כן, כן, יש פה מודעות משוגעת. יש פה איזה 200,000 סוגי...
כן, אבל המודעות הזאת היא לא באמת בסוף.
כן, בסוף מצחיק, כי אנחנו מבינים שזה... אנחנו ממיינים, ובסוף זה נזרק לאותו בו.
גם, כן, 9% מהפלסטיק העולמי, זה נתון, זה טורף.
וואו, זה נתון קוקוריק. ולא לשכוח שאנחנו בשנת בחירות, את יודעת, יש נגיד עכשיו את הסיפור הזה, בטח קראת על מחליות נפט שאמורות להגיע לאגון באילת ולשלוח את הנפט לאשקלון. נחתם הסכם עם האמירטים, ושוב, לפי מה שקוראים לכאורה, כן, אלף לכאורה, ולפי מה שמפורסם, ראש עיריית אילת וראש עיריית אשקלון מתנגדים לזה, הם ראשי עיר שיש להם השפעה מאוד גדולה במרכזי ליכוד.
למה הם מתנגדים לזה?
הם מתנגדים, הם אומרים שאנחנו לא רוצים, אגב, יכול להיות שההתנגדות היא בצדק, אנחנו לא רוצים שכאלה כמויות גדולות של נפט וכזה יעברו אצלנו בעיר, אנחנו לא ערוכים לזה, מיליון ואחת סיבות. יכול להיות שהסיבות הן נורמליות, אבל רק אני אגיד שההסכם הזה נעצר, כי הם שניהם חברי מרכז ליכוד, בעיקר ראש עיריית אשקלון שהוא ככה חבר מרכזי, ולפי מה שהבנתי לכאורה, האירוע הזה מקבל השפעה, כיוון שעדית סילמן, השרה, היא בבחירות הקודמות היה לה שריון, עכשיו אין לה שריון, היא צריכה מקום טוב בפריימריז, אז הנפט לא יעבור. בקיצור, כל הסיפור היפה הזה שלי, ובלה בלה בלה, בין אם זה טוב או בין אם זה רע, אני רק נותן דוגמה שאנחנו בשנת בחירות, ופריימריז בקרוב, אתה צריך לרצות את ה... מה שנקרא...
את הבייס. אבל זה לא, אבל למה הבייס... כן, אבל... תשמע, זה...
אני לא מדבר על הדוגמה הספציפית הזאת, נתתי את הדוגמה הספציפית הזאת, לתאר מצב שבו נגיד, ההשפעה היא מכוח פוליטי. עשויה להיות מכוח פוליטי. כן. וזה מה שקורה פה שנים, אגב. זה לא רק השרה הספציפית הזאת, זה מה שקורה פה בעוד משרדים, שנים זה ככה, אנחנו רואים את החרדים עושים מה שהם רוצים. למה? כי יש להם כוח,
וזה האירוע, נו. זה, יש פה איזה אירוע, אני חושב שרק שינוי...
בוא נצליח להתמודד עם זבל, בסדר? בוא נצליח להתמודד עם איפה אנחנו שמים את הפח, ואחר כך נחשוב על עוד דברים במדינה הזאת. כאילו, כמה הייטק אנחנו יכולים להיות אם אין לי איפה לזרוק את הזבל?
כן, למה אין הייטק שיהפוך את הזבל?
לא, הכלכלה יציבה, והכל יציב, והכל בסדר. בינתיים, אין לי כסף לנשום, אין לי איפה לזרוק את הפח, הכל עליי, אני לא מבינה איפה המדינה הבסדר הזאת.
גלית, שום דבר לא יציב. אני רציני עכשיו, סליחה שאני אשמע, שום דבר לא יציב.
אה, יציב, חשבתי שאתה אומר שום דבר לא יציב.
יציב,
אוקיי. שום דבר לא יציב. אז אני אשים לך שיר.
ולראיה, 7 לאוקטובר. באמת, סליחה שאני אומר את זה. בנינו מגן וחומה וחיישנים בתוך האדמה וזה, והגיע טרקטור. אז בינו, שום דבר לא יציב. לא, באמת, זה כאילו, זה מצחיק כמה זה עצוב. בנינו ועשינו ולא צריך חיילים, יהיה מגדלים, רואה יורה, ומה שאתה רוצה, כאילו הכל ואף שם מיליארדים
לא,
וכספים
כאילו, אתה
מבין על הדף,
באדמה. הכלכלה יציבה, אנחנו מורידים
טרקטור.
אפילו את הריבית, אנחנו זה, אנחנו זה, בואי, את הולכת להיקבר בתוך זבל.
יגיע הרגע שיגיע טרקטור
זבל.
גם לכלכלה, מה לעשות,
יגיע
טרקטור.
אתה יודע שאני זוכרת שבצבא, אני לא יודעת מאיפה הבאתי את זה, אני זוכרת שכשהיינו כשהייתי בצבא, הגדוד שהייתי בו, עשה קו ברמלה. ג'נין, רמלה? לא, זה רמלה מה שאני זוכרת. והכניסה לרמלה, זה בג'נין או ברמלה, אני לא זוכרת, אבל הכניסה לשם, כאילו מאיפה שצהל, לאיפה שהיישוב הפלסטיני, זה כאילו שם היו זורקים זבל. הדרך בין שניהם הייתה פשוט שער מזבל, אני לא יודעת איך להסביר לך את זה. אז אנחנו כנראה אומרים עוד דברים באמצעות הזבל שלנו, לא רק איפה צריך לזרוק אותו, אלא אנחנו הצלחנו לעשות עם זבל גם משל, ולהעביר בו כל מיני מסרים. אבל בסוף, שוב אני אומרת, אבל הכלכלה יציבה, הורידו לך את הריבית, מה את רוצה? הכל בסדר.
כלכלה יציבה.
יאללה, 100%. או, יש לי עוד רעיון חדש, תקשיב. איתורן למשקפיים.
אופה.
יש משהו?
למה, איבדת? מה קרה הספר שזה?
אני הרי לא יודעת איפה זה, אתה יודע שאני לא יודעת איפה זה. כל הזמן תמיד. לא טוב? לא נכנס איתי שותף? בסדר, אני אחשוב עוד. בסדר, 100%, לא דחוף.
רגע להקל, רגע, רגע.
גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו 8:03, אנחנו לא לבד כאן כמובן. אתה יודע את זה?
מי? מה זאת אומרת? מי עוד?
מי פה? הלו, מה זה? מי זה פה? מה הקנולר על הסאונד? אבי בליקי עורך ומפיק אותנו. טוב.
אבל אבי בליקי לא נחשב, כי אבי בליקי זה העובד היחידי של הרדיו שמגיע עם סקש. אני לא ראיתי דבר
בסדר,
כזה.
בסדר, זה חלק מהדברים. לא, 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 לא. שינתו, שינתנו. בסדר גמור. חוף ים חדש נפרד, על זה אני יכולה להציק... רגע, בכל נושא הים, יש לי דברים לדבר איתך על ים. אפשר? טוב, דבר ראשון.
אני כולי אוזן.
כולך אוזן, אז נתחיל במשהו חמוד על ים. דניאל הפלג.
כן.
אלופת אירופה. בגלישת רוח,
נכון.
מי
שנייה,
אתמול,
אגב,
שחר צוברי הוא המאמן שלה, וזה
יופי.
נחמד מאוד. אני לא כל כך מבינה את ההצלחה הישראלית בגלישות.
מה? ברור, בדיוק באתי להגיד לך, זה הדבר שאני הכי מבין אותו בעולם.
נו, תסביר לי בבקשה.
תשמעי, אנחנו מדינה, אוקיי, אז אני אסביר את זה. אנחנו מדינת ים, אנחנו מבינים, נכון? יש לנו הרבה 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 חופים, מדינת ישראל לכל כן. אורכה. יש לה ים, גם בדרום,
אבל אין
גם
גלים,
ב...
אין זה טוב, לא משנה, מוצאים גלים, כן.
לא, יש גלים, אגב, היא מננית או היא גולשת רוח, נכון?
זה היא אוקיי. גולשת גלישה, אני יודעת מה זה, זה עם הגדול.
כן, כן, לא, יש גלישת רוח, אוקיי. אז יש לנו פה חופים, יש לנו פה, עכשיו זה כל כך טבעי, זה כל כך טבעי שאנחנו נהיה אלופים בספורט שהוא מה שנקרא טבעי למקום. יש רוח, יש ים, יש הרבה חבר'ה יורדים לים וזוכים באליפויות בעולם, אוקיי? זה טבעי, ברור, וכמו עם הג'ודו שסיכמנו, יש הרבה מקלטים, אין מה לעשות איתם, שימו מזרונים, ריח של גרביים, קדימה ג'ודו, ניקח את מדליות. אז תחשבי, נגיד, שאנחנו אמורים להיות ממש ממש טובים בכדורעף חופים.
אז מה עם שחייה גם, כן? כדורעף חופים, שחייה בים פתוח.
כל מה שקשור, כל מה שלא צריך עכשיו לבנות מתקנים, את מבינה? לא צריך עכשיו לבנות וחוג, יש חוף ים, יש ספורט על החוף, כדורעף, מתקות. מחר יהיה מתקות באולימפיאדה, אנחנו אלופים.
אבל אנחנו
לא. כן, מתקות.
לא מתקות, אבל בדברים אחרים של ים. אנחנו לא אלופים, רק בזה, בנושא הזה של הגלישה.
כל דבר שמצריך תשתית ומחשבה וכאלה, את לא.
לא, לא, לא. רק אגב, דברים אני, שישר לוקחים גלשן נכנסים.
זה נשמע בדיחה גלית, אבל זה באמת נכון. נשבע לך, אני, מה שנקרא, חקרתי את
נכון,
האירוע.
זה, אגב, זה נכון על הרבה תחומים בישראל.
כן.
מה שאתה אומר עכשיו. מה שמצריך כן. תשתית לא, אבל בפועל, רק אם יש משהו שבאים עושים, אז כן.
כן, אני יורד לים, יש כדורגל משחקים, כדור אף, תלתה, פוג'יבולי. באמת, זה, אגב, וזה בסדר גמור. אם אנחנו טובים וזה מה שיש לנו, בוא נשקיע בזה.
כן, לא, בסדר.
אין כסף לבנות עכשיו מתקן, אבל יש חוף ים, והוא מה שנקרא מתקן טבעי לפוג'יבולי, יש רוח, יש ים, יאללה, חבר'ה, רדו לגלוש, קדימה. יורדי ים אנחנו, יפה. סחתן עליה, סחתן, סחתן.
כל הכבוד. אז עוד דברים על ים רוצה? יופי.
בבקשה,
שס בבקשה. יוזמים, חוף ים חדש בהפרדה, בתל אביב ובהרצליה, חוף מופרד חדש גדול, יוקם מצפון לחוף הצוק, זה אומר שגברים ונשים יוכלו להיות בחוף הזה בנפרד באותו יום. זה במקום החלוקה הזאת באילטון, אם אני לא טועה, איפה שכרגע החוף הנפרד בתל אביב, זה עובר או משהו כזה, והחוף החדש יהיה גדול בהרבה, ויאפשר זה. אני, אתה יודע מה אני, נכון? אתה רוצה לנחש מה דעתי על זה?
בבקשה, בוא נשמע, אולי תפתיע אותי, אולי, אולי תהיה פה הפתעה.
נגד! נגד!
כמה מפתיע!
אני לא מבינה, רבותיי, איך אתם מעוניינים לגייס חרדים ועושים חוף נפרד באותו שבוע? תקשיבו רגע, אנחנו...
זה too much, זה לא אמין כמה שזה too much.
אני מבקשת מכם, אם אנחנו החלטנו שאנחנו הולכים על דמוקרטיה ופתוח וליברלי...
אבל מי החליט? מה, זה אני ואת החלטנו?
לא, היה נראה לי שככה ביססנו את זה.
לא, איזה ביסס, גלית, די. איזה ביססנו, מה ביססנו? אין, זה לא באמת, נו, די. בואי, זה אני ואת פה בכיף, וגם על זה אני לא בטוח.
זה כן התווסף אגב לתל אביב, החוף הזה. תקשיב.
זה בעצם לסגור את שרתון ולהצפין את החוף הזה שיהיה רצף.
לא, אבל להגדיל.
יש חוף כרגע, את יודעת. יש חוף.
כן, החוף הנפרד.
רק הוא כאילו, בדיוק, אז רוצים לקחת אותו, להעתיק אותו יותר צפונית, שיהיה רצף של חופים, מה שנקרא לציבור הרחב, ולאחד את הרצליה ותל אביב, עד כמה שאני מבין. השאלה היא עקרונית, לא איפה, אלא האם הדבר הזה בכלל הוא צריך לי, את יודעת, האם חוף ים שאמור להיות לרווחת כולם, פתאום אתה עוצר אותו ומתחשב, האם זה בסדר, האם זה לא בסדר, האם ככה חיים בפשרות, האם זה שאלה גדולה יותר משאלה על חוף ים, בעיניי, מרחב ציבורי, איך אתה מכניס את הדבר
לא,
הזה
אני,
שנקרא
אני
דת
לא,
במסורת?
אני לא מבינה את העניין הזה של ההתחשבות. בסדר, אז רוצים להתחשב, כי אחרת הציבור הדתי לא יכול ללכת לים. אני מציעה שהציבור הדתי יחזור לפוסקי ההלכה שלו, וישכנע אותם שהציבור, שזה גזרה קשה מדי בשבילו.
הם לא הולכים לצבא, גלית.
חלקם, לא, אני מניחה שזה טוב גם לדתי מסוג אחר. לא רק לחרדים.
רובם המכריע, רובם המכריע, לא משרתים בצבא, בטח בשנתיים שבהם כל כך הרבה צעירים okay, וצעירות שיבואו את זה.
אני רגע, אבל אני רוצה לדבר על זה בלי קשר לצבא. על חוף עכשיו? כן, אני רוצה לדבר על זה בלי קשר לצבא. חוף נפרד בסדר? פוגע בי. אני אישה חילונית, העובדה שיש חופים נפרדים, מקעקעת את ההנחה המוטעת, שהיא ההנחה הדתית, השמרנית והמיזוגנית הכללית, שגברים הם אנסים. כל הגברים הם אנסים, ולכן עלינו להתחשב בהם. אני נגד הדבר הזה. אני רוצה לומר שההתחשבות הזאת בציבור הדתי, ממש ממש פוגעת בי, משלמת המיסים, וגם הרוב במדינה הזאת, חילונית ואזרחית יצרנית. אני מתנגדת לזה, לא כדי שלא יהיה להם איפה ללכת לים, אלא בגלל שהדבר הזה אומר משהו עליי. בפירוש, אתם רוצים, אנשים חרדים, אתם רוצים לעשות לכם סידור? תקבעו שעות באמצע הלילה, לא יודעת מה. תמצאו בגדי ים שגברים מסוגלים לראות? לא יודעת, תלבשו בורקיני שגם אני נגד זה, אבל נעשה דבר דבר. ההפרדה של חופים בתל אביב, אם מישהו חושב שאפשר מצד אחד לבקש מהציבור החרדי, בואו תתקדמו אלינו, ובצד השני ללכת לקראתם בצעדי ענק, ושאני כל הזמן אשלם את המחיר, אתם עושים טעות, זה לא יסתדר אף פעם.
אני מסכים איתך. אני מסכים איתך.
אז הייתי רוצה הקרונית, להמשיך עוד
לא
את הנושא
מסכים,
הזה.
לא רק מסכים, אני כאילו, אני אף איתך על זה. אדוני, לא משנה מי אתה, אתה לא יודע להתמודד עם החיים, עם לראות אישה, לבושה איך שבא לה, כנס לבית, סגור את עצמך בבית.
נכון, יש לך בעיה, לך לבדיוק.
קח איזה רתיע בעיניים, אולי אתה לא
יכול. אז אתה לא יכול ללכת לים. אדוני, לא יכול ללכת לים.
לא לים, לך לטיפול. מי שלא יודע לראות אישה בבגד ים, או אישה עם רגליים חשופות, או השד יודע מה, אל תצא מהבית. שב בבית, אל תצא. מה אתה עכשיו רוצה ממני שאני אבוא ולהתאפל לך בחיים?
אני גם רוצה להמליץ לכולם לראות אותי בבגד ים. תאפל
לך בסטייה.
זה בגד ים, תדעו לכם, שזה לוק בלתי נשכח. לא משנה איזה בגד ים אני לובשת. לא, אני גרועה כל כך בבגדי ים. ואני הייתי ממליצה לכם לצפות בזה. זה איכשהו סופי החול, גם כשאני לא בתוך המים. עכשיו אני באמת בתוך המים מעט מאוד זמן. אבל תגידו לי, מה אתם... בדיוק,
אתם בדרך כלל בחוץ, בגד ים שלם, איך, מה הסטייל שלך?
הסטייל שלי...
יש לך גרדרובה כזה של...
של בגדי ים? כן, כן, כן. הם לא כל כך...
סטייל כזה, יפה.
כן, לא משנה, זה לא, זה באמת, אם מישהו, זה הדבר שלו, הוא לא מסוגל ללכת לים, אז כנראה הוא לא יכול ללכת לים. למה צריך להפריד בשבילו את החוף? אני לא מבינה את זה. כל צעד שאנחנו הולכים לכיוון איראן, לא להתבחין לי אחר כך על מתגייסים. זה אותו דבר בדיוק. רוצים אז רוצים. תמיד כולם נדיבים בשלי. כולם נדיבים בשלי. אז על נשים נוותר. גם נשים לא נגייס. על זה נוותר. אנחנו דמוקרטיה, אנחנו ליברליות. אבל חוץ מהדבר הספציפי הזה, בנשים אנחנו לא ליברלים. למה? מה קרה? לא, 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 לא.
אני כל כך מסכים איתך.
בוא נהיה ליברלים על הכל. מה אתם אומרים?
כמו שאני חי באירופה, גלית כבר 10 שנים, אך הדבר הזה הוא כאילו כל כך... כל כך משולל יסוד, כל
ברור,
כך כאילו לא קיים.
אני אגיד עוד דבר פצפון בעניין הזה. בסיני, כשאתם נוסעים לסיני מדי פעם, יש אוכלוסייה שמרנית, האוכלוסייה של סיני. בחיים שלי, אף בדואי, ככל שהוא יהיה, לא, והייתי פעמים רבות בסיני, לא, הבגד ים שלי לא הוציא אותו מדעתו. מעולם. אז נדמה לי שגם אוכלוסייה שמרנית בישראל, תצליח להתמודד, עם הגוף שלי בבגד ים, שזה באמת, זה, שוב אני אומרת, מראה שכדאי לכולם לראות, אבל אני ממש מרגישה שהעולם יצליח להתמודד עם זה. בסדר? כולל, אתה מוכן לזה? איזה בגד ים יש לך אגב? אתה הולך עם ספידו? לא.
לא, תגיד לי, השתגעת?
אוקיי.
גלית.
לא, ברמודה כזה כמו של מטומטם, נכון?
חשדת שאני הולך עם ספידו?
אני לא יודעת, אני רק רציתי לוודא. אני רק רציתי לוודא.
אני אין לי בגד ים, אני מגיע לים, מוריד, יש תחתונים, נכנס.
אוי ואבוי, טמבל מאילת, מה נעשה איתו?
מה אני עכשיו עושים עכשיו ספידו? מה אני מציל?
אבא שלי הולך עם ספידו.
לא קוראים לי גדעון.
עדיין, חכה.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו. אנחנו עצרנו רגע, אני פשוט חייבת להמשיך את הנושא הזה, כי עצרנו בבגדי ים, וכן היה לי חשוב להגיד לך שבאי שם ב-80s, אבא שלי כן היה הולך עם ספידו. זה כן היה נהוג.
לא, ב-80s, ברור, זה ספידו ושפם.
לא היה שפם, אבל כן, כן, זה היה לגמרי האווירה הזאת.
כן, כן, היה ספידו, פאות, שפם, הכל היה,
הכל היה קורה.
ההשפעה של סרטי עמנואל בענה על האדומה. שתף את העולם. שתף את העולם המערבי.
אם מישהו רוצה לעשות חופים נפרדים בקטע של סטייל, רק בגלל שספידו זה באמת, לא, לאו דווקא של החברה הזאת, כן? אבל שהתחתונים האלה הם באמת דבר מוגזם לכל הדעות אופנתית, זה אני כן בעד.
לא, מה קרה לך? אבל גלית, אנחנו בעד הדברים האלה. זה מה שנקרא השפעת הקולנוע והטלוויזיה על איך שזה חודר לחיינו. זה כמו שפתאום קרחת נהיה נורא נורא לגיטימי, כי אחרי ששחקני NBA התחילו לעשות קרחות, אמרו, זה מגניב, בונה, זה לא כזה, זה קדימה. עד אז היה פאות. אז אותו דבר, עד אז היה ספידו, פתאום הוא רגע, למה צריך ספידו? אפשר גם כאן סתם עם לשורט.
אולי אפשר להעריך טיפה את העסק.
בדיוק, למה ללחוץ את ה... למה ללחוץ על הקן? בדיוק, למה... מה קרה?
בסדר גמור.
חבר'ה, לשחרר את המוחקה, קדימה. מה... עלה או לא הוא לחוץ?
תודה רבה, אני שמחה לשמוע שיש לך כל כך הרבה מה להגיד בנושא הזה. מה,
יש לי אין בן אדם שיש לי יותר שמות תואר על האזורים האלה.
לא, בסדר, הבנתי, הדבר...
בוודאי.
בסדר, גמור. טוב, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על דבר אחר, למרות שהנושא הדתי כן קשור פה בהכל. חוק הפטור החדש מגיוס, אפשר היה לראות אותו, הנה הוא החוק של ביסמוט.
חוק ההשתמטות, פליז, גלית, אני רוצה שנקרא לילד בשמו. זה חוק שמכשיר השתמטות. כל הפטורים וזה, וגיוס, כן, מצחיק שלקרוא לחוק הזה משהו שקשור לגיוס, הנה. כי מה שיקרה ממנו, שלא יהיו מגויסים. ולמה אני יודע את זה, גלית?
רגע,
סליחה שאני...
כן.
אוקיי,
אבל,
אוקיי,
אבל
אוקיי.
בדיוק בעניין הזה, אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לשילה פריד, כתב חרדים ודתות.
בבקשה.
של ויינט וידיעות אחרונות. מה העניינים שילה?
בסדר, מצוין, בוקר טוב, שבוע קשרנו, טוב.
שבוע טוב. התקשרנו לריב איתך.
היי שילה, מה שלומך?
בסדר.
אנחנו לא רבים איתך כמובן, אנחנו רוצים לריב עם החוק, ואנחנו צריכים עם מישהו
לריב.
למה? קצת כבר
שלא, מה קרה? מה יש? מה, קצת?
לא, אבל אני לא רוצה.
וואי, אתה לריב איתי על דברים כל כך אחרים.
לא, גם אני לא רוצה לריב איתך, שלא, כיף לי איתך, למה לריב? אבל טוב, בכל זאת נשתדל לריב קצת.
לא, גם מוכה או קיים בו וניל וכאלה...
אגב, רגע, רגע, שילו, עזבו אתכם. שילו, אתה ראית שיצא קרמבו פיסטוק? עזוב מוכה וניל.
אני ראיתי, ואני מתלבט אם זה משהו שאני צריך לטעום.
כן, אני חושבת שכן.
צריך, צריך, צריך. אנחנו אנשי המוקה, ואנחנו אוכלים מוקה, ואנחנו לא מתחפשים לבטח.
אתה איש של קרמבו מוקה. בליקי, תסגור את השיחה, בבקשה, עכשיו.
טעים מאוד, כל הכבוד.
תגידו, אתם השתגעתם? קרמבו מוקה? על מה נסכים?
מוקה זה בכלל...
על מה נסכים? אין לנו סיכוי.
מוקה זה טעם שכאילו כל כך לא מוערך, הוא כזה שווה בעיניי.
בצדק, טוב, תקשיבו, אין לנו זמן ויש לנו דבר
חשוב. אבל אני, מה שהתחלתם את הדיון שלכם קודם, אני קורא לזה חוק ביסמוט, ואז כאילו אני פטור מלכנות אותו בכל מיני כינויים.
רגע, אם אני אתעקש, אם אני אתעקש שלא שתהיה בורר בין חוק גיוס או פטור גיוס כזה לחוק השתמטות, לאן אתה צריך לבחור? עכשיו אני מתעקש, תבחר אחד מהם.
זה חוק שהוא פטור, הוא נועד להסדיר פטור, הוא לא נועד להסדיר גיוס. לא צריכים להשלוט את עצמנו. השאלה אם בעקבות החוק הזה מישהו יום אחד יתגייס, יכול להיות, אבל זה לא מה שהחוק הזה מסביר.
זה לא בדיוק, זה לא מה שהחוק יחייב אותו.
בואו דבר ראשון נדבר על זה, אז מה יש בחוק הזה חדש שלא ידענו או שלא חשבנו?
החוק הזה, ההצעה שביסמוט הגיש בסוף השבוע שעבר, ויחלו הדיונים עליה השבוע, היא כוללת למעשה, בעצם קודם כל את הדבר שהכי הכי חשוב לציבור החרדי, וזה הסדרה של פטור של כל מי שלומד בישיבה, שמוגדרת על ידי ועד הישיבות, אפילו לא על ידי משרד הביטחון או משרד הדתות הישראלי, מי שנותן את ההגדרה זה ועד הישיבות.
רגע, ועד הישיבות הוא לפעמים, אולי זה בגלל שאני רואה יותר מדי טלוויזיה, אבל לפעמים ועד הישיבות יכול לתת הגדרה כזאת גם לישיבה שהיא מאחורה של איטליז, ויש בה שלושה אנשים, יש דברים כאלה?
מאחורה של איטליז אני לא יודע, אבל בישיבות
אתה מבין מה אני מתכוונת, שהם לאו דווקא ישיבות.
כן, זה ועד ישיבות, נכון. זה לא משרד הביטחון קובע.
יש מאמץ גדול, עוד הרבה שנים אחורה, מאז שבעצם יש פטור מגיוס למי שרשום בישיבה ובלי הגבלה של מספרים, לפתוח כל מיני ישיבות, לא ישיבות שבהם יושבים לומדים כל היום, כמו ישיבות שאנחנו מכירים, סלבודקה ופונוביץ' וכאלה. יש ישיבות לנוער נושר, יש ישיבות שהן חצי חקלאיות, יש ישיבות שלומדים מהם שעתיים ביום ועסוקים בכל מיני דברים שהם, אגב, דברים לא כל כך שליליים, אבל זה לא נותן פטור מגיוס אם אתה... מגדל סוסים או משהו כזה, או אפילו לא מגדל סוסים, עובד בכל מיני עבודות, יוצא לטיולים מדי פעם. Okay. יש הרבה מאוד סוגים של ישיבות, לא, תמיד שמעלים את החוק הזה, נשמע הטיעון הזה, אתם רוצים לפגוע בלומדי התורה, אפילו לא כל מי שרשום בישיבה הוא לומד תורה, יש ישיבות שהורים חרדים, הדבר האחרון שהם רוצים זה שהילד שלהם יאלץ להגיע למצב שהוא צריך להירשם לישיבה כזאת, וזה הרבה מאוד, אנחנו אפילו, אין לנו איזשהו מספר מדויק כמה מתוך הלומדים, הם לומדים בישיבות ששם לומדים כל היום, וכמה בישיבות שלומדים חצי יום, וכמה בישיבות שלומדים רבע יום.
והנתון הזה הרי בטח גם יישאר ככה מאורפל, כי אולי לא רוצים שנדע את זה בדיוק. אבל...
אני רוצה להגיד משהו, גלית, יש מצב שהנתון הזה לא יישאר מאורפל, הוא פשוט יתפח. הרי החוק הזה, למה, אני שואל את עצמי, למה החרדים מסכימים לחוק הזה, והתנגדו לחוק של... יולי אדלשטיין, ומה שאני מבין, ושלא תקן אותי אם אני טועה, הם אומרים, חבר'ה, מי שלא יהיה בישיבה, הולך לצבא. ואז אפלה ואפלה, כולם ייכנסו לישיבות, כל מיני, את קוראת להם ישיבות איטליז, אנחנו צוחקים פה, אבל זה מין, אוקיי, כולם ייכנסו לישיבות, והסנקציות, שימי לב, מי שלא יעשה את זה, מי שלא יעשה את זה לא יכול לנסוע לחול, שגם ככה הם לא רוצים שהצעירים שלהם ייסעו לחול, או ייקח את האוטו וייסע לו לכל מיני מקומות, גם ראשון נהיגה לו. מה זה בעצם יעשה? זה יכניס את כל החרדים להיות רשומים בישיבות, לאו דווקא להיות בישיבות, להיות רשומים בישיבות, ומי שלא, באמת, מי שלא טרח להירשם בישיבה, היה לקחו אותו לצבא. זה חוק בלוף, בלוף כאילו ציני, בלוף וביסמוט, זה פשוט...
אני אתמקד רגע בשתי סעיפים במה שדיברת, אלי. קודם כל, הסנקציה של לימודי נהיגה, זה הסנקציה הכי מצחיקה פה באירוע הזה. ולמה? כי ראשי ישיבות מנהלים מלחמת פורמה נגד זה שבחורים יוציאו רישיון נהיגה. הם לא רוצים, זה מוביל לזה שהסתובבו בלילות, וחלקם גם נוהגים באיזושהי תרבות נהיגה לא כל כך בטוחה. שיחות מוסר יש על זה, מעיפים תלמידים שמגלים שעשו, יש ישיבות
שבקשו לתלמידים. יש שם הרדיו במכוניות האלה.
באמת? מעיפים תלמידים מישיבות נחשבות כי יש להם רישיון?
אין, כי הם לומדים נהיגה אפילו עוד לפני הרישיון, ותלמידים עושים בסתר ומספרים שיש להם רישיון רק שהם, רק אחרי חתונה, כל מיני, זה מלחמת חורמה. הייתה ישיבה לפני שנה, פרסמנו בעבר שהם ראש הישיבה ביקש שכל תלמיד ימסור את הקוד שלו לאתר של המידע האישי, האתר הממשלתי, כדי לראות אם הוא בלימודי נהיגה. האתר שכולנו מוציאים בו כל מיני מסמכים של ביטוח לאומי או כאלה.
גוב.
אז הוא ביקש שכל תלמיד יציין את הסיסמה שלו לגוב כדי לדעת שהישיבה תוכל לוודא שהוא לא לומד נהיגה, שהוא לא הוציא תיאוריה. ועכשיו באים ראשי הישיבות והם מקבלים פה איסור בחוק לתת לתלמיד כזה שיעור נהיגה. אז זה חוק ש... זו סנקציה שהיא לא קשורה לגיוסי, זה שהיא הטבה גדולה.
אבל, כן אומר, לא, אבל תקשיבו מה זה אומר. זה אומר שמדינת ישראל לא עוסקת בכלל בבחורי ישיבות. היא עוסקת בהנהגת ישיבות, ולא מעניין אותה בחורי ישיבות, ואיך החיים שלהם נראים, ומה הקשיים האמיתיים שלהם. זה מה שזה אומר לי, הנתון הזה.
עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו שהוא מופיע בחוק. שעל פניו הוא יראה לכם אפילו הסעיף היחיד שהוא הגיוני בחוק, וכמה הוא לא טוב, וכמה הוא הרסני גם לגיוס. בעצם הסעיף שקובע שכדי להיות בחור ישיבה, אתה חייב לעסוק מספר שעות שבועיות מסוים רק בלימוד תורה, ואסור לך בתקופת הישיבה לעבוד בעוד עבודות או לעסוק בעוד עיסוקים. על פניו נשמע לנו הגיוני, כי אתה מקבל פטור כדי ללמוד תורה, אז אל תיקח אותו לעסוק בדברים אחרים. הסעיף הזה הוא מכת מוות לישיבות חרדיות, הן לא רבות, אבל הישיבות במגזר החרדי שמכשירות חבר'ה צעירים לגיוס. לומדים מהם היום כולה כמה מאות.
יש רק ישיבה אחת כזאת, לא?
כן, גם הם עכשיו אמרו, רגע.
אתה מדבר על כל ההסדר. הסדר חרדיות, כן. זה לא הסדר הרגיל. רגע, שנייה, רק למאזינים והמאזינות ולאלי. הוא לא מתכוון לישיבות הסדר ציונות דתית.
אני יודע, זה ישיבות הסדר חרדיות.
לא ישיבות הסדר של הציונות הדתית, ששם מתגייסים לקרבי והכל. יש רשת של ישיבות...
לשירות מקוצר, רק בוא נזכיר.
נכון, יש רשת ישיבות. היא התחילה על אש קטנה, היא קמה לאט לאט, היא התחילה עם 6 תלמידים, יש בה כמה מאות, שהיא לוקחת חבר'ה חרדים שהם יודעים שהם לא ילמדו תורה כל החיים, מכשירה אותם לשירות צבאי. איך היא מכשירה אותם? חצי יום לומדים לימודי ישיבה, לומדים גמרא, לומדים תורה, וחצי יום משלימים את מה שלנער חרדי אין, במסגרות האחרות שהוא היה שם, גם קצת לימודי מקצוע, אם הוא רוצה להתגייס לאיזשהו תפקיד הנדסאי בצבא, גם לומדים קצת מורשת קרב, קצת היסטוריה. והישיבות האלה לא יוכלו לפעול לפי החוק הזה, כי בחור לא יוכל ללכת ללמוד בהם, כי הוא לא... כי כל עוד הוא לא יתגייס, אסור לו לעסוק בשום דבר אחר. גם בכלל, מסלולים מקצועיים, בחור בן 23-4, שלא יתגייס, אבל הוא רוצה לפחות ללמוד מקצוע ולא להישען על תקציבי מדינת ישראל עד סוף ימיו, הוא לא יוכל לעשות את זה בחוק הזה עד גיל יותר מבוגר, כי הוא יצטרך נטו ללמוד בישיבה, ואסור לו לעשות שום דבר אחר, מדינת ישראל לא יכולה לעזור לו ללמוד מקצוע. אז הדברים האלה נראים לנו על פניו הגיוניים, כי אם לא התגייסת לא מגיע לך, אבל בפועל אנחנו מקבלים פה גם הפסקה של מסלולים שכן יכולים אולי לגייס, וגם בתעסוקה, מזה שמישהו לא יתגייס, אנחנו יכולים לראות את זה בעין מאוד חמורה, אבל לכל הפחות שלא ישען על תקציבי מדינת ישראל, שיצא לשוק העבודה, שלא יחיה במסכנות של הילדים שלו.
ברור, שיהיה לו איזשהו עתיד, האם מדינת ישראל מסדרת לו את זה. אין לנו עוד הרבה זמן, אבל רק רציתי לשאול על דבר אחד, יש הבדל בין ש"ס ויהדות התורה, גם בתגובות לחוק הזה, מי ששותק, שס, ומי שמגיב יותר, יהדות התורה. ורציתי לשאול אם יש גם בזה איזשהו עניין, אם האיום, שהוא איננו איום בגיוס, הוא יותר על ציבור אחד מאחר אצל החרדים.
אז האמת שבשעס הם כל הזמן אמרו שאם יהיה חוק עם סנקציות ויעדים, אז כי איזה הבחורים הספרדים, הם יהיו הראשונים להתגייס, אבל דווקא שעס מאמצת את החוק הזה, מאוד מאוד רוצה אותו, גם מאוד רוצה לחזור לממשלה, גם מאוד רוצה לחזור לתיקים שלה. בדגל התורה ככה באמת נצבעים אל הכלים, באגודת ישראל, הצד החסידי של יהדות התורה, הם שמה כאילו ממש נגד החוק. אני עובר הבוקר על הביטאונים החסידיים, על המודיע, על המבשר, חוק עם סעיפים קשים לקריאה, ככה כתוב בעיתון המבשר, חוק שגדולי ישראל יצטרכו לחשוב אם אנחנו מסכימים לו, וממש ממש סוג של מחאה נגד החוק הזה. אז אני לא יודע איך בסופו של דבר יבואו גולקנוף, טסלר, פורוש ויצביעו בעד חוק שאצלם בבית ככה מדברים עליו, אבל דברים יכולים להשתנות, כי בסופו של דבר בפרקטיקה זה החוק שהכי משתלם להם.
יכול להיות שזה ספין, שנגידו, הנה, התנגדנו, התנגדנו, אבל הסכמנו.
אבל לא הייתה לנו ברירה. מתי נשמע עוד על החוק הזה? כלומר, מתי הוא אמור להגיע ליעד?
אז מחר יש כבר דיונים בוועדת חוץ וביטחון.
כן.
ואז אנחנו נראה בטח דיון מאוד סוער. החרדים וגם בליכוד הם רוצים הליך חקיקה מאוד מהיר, כי רוצים כמה שפחות זמן לסערות ומחאות ושכל הזמן ידברו על החוק הזה, אז רוצים ממש כמה שיותר מהר. יכול להיות שבייעוץ המשפטי של הכנסת יגידו לא מעבירים כזה נוסח שרק הונח על השולחן תוך שבוע למליאה, ולכן אתם צריכים לפחות חודש דיונים.
מה הסיכוי של חוק הזה שלא אפופו ייעוץ משפטי גם של הכנסת וגם הייעוץ המשפטי לממשלה לעבור בגעת או לעבור בכלל חוק?
אז תראה, באמת הוכנסו פה בחוק הזה דברים שכאילו נראים מחמרות ביחס לנוסח הקודם. היעדים כאילו יותר גדולים ויש יותר סנקציות, זה דברים שהם על הנייר, אבל הם הוכנסו כדי להעביר אותו בסופו של דבר באגף משפטי, גם ייעוץ משפטי וגם אחר כך בגץ. אתה יודע, אם בגץ יקנה את זה או יגיד שזה חוקתי או לא, קטונתי, גם נצטרך לראות איזה שינויים עוד עוברים בתוך הדיונים בוועדה. ויכול להיות שגם שם הייעוץ המשפטי של הוועדה יהיה יותר מעורב, ואז יהיה יותר קל לעבור בגץ, אבל בואו נראה.
נחכה בקוצר רוח. שילה פריד, כתב חרדים ודתות, וויינט וידאו אחרונות. תודה רבה. לא לאכול מוקה. כן, לאכול פיסטוק. יאללה, ביי. ביי. תוכנית הבוקר, חזרנו. טוב, המלחמה הסתיימה, אלי. אתה יודע את זה? שהמלחמה הסתיימה. נגמרה המלחמה. כן, כן. אתמול, מפורסם ככה, אתמול בתקיפה בחאן יונס, שני ילדים, בין 10 ו-12, נורו, כי הם היו, תגובתו של דובר צהל, ילדים בני 10 ו-12, שיצאו לאסוף עצים להסקה. דובר צהל מודיע על זה, החשודים חצו את הקו הצהוב וביצעו פעולות חשודות בקרקע, חיל האוויר חיסל את החשודים במטרה להסיר את האיום. יש במקומות גם תמונה של שני ילדים בני 10 ו-12. דובר צהל לא יכול להמשיך להתבטא ככה. אני כן יודעת שהיו בעבר מקרים של ילדים על חמור, על זה, על זה, שנשאו איתם חומרי נפץ. ועדיין צהל לא יכול להתבטא ככה בשום אופן ובשום מצב. והתמונה הזאת שוברת לב. אבל המלחמה הסתיימה, תדע לך. המלחמה הסתיימה.
כן.
רצית לספר גם איזה משהו מסיום המלחמה?
לא, אנחנו מדברים על זה. היה את המקרה בג'נין, אפרופו המלחמה הסתיימה. שם אנחנו יודעים שיש המלחמה לא מסתיימה, יש כאלה שאומרים שהיא עוד לא התחילה, היא עוד אותו מתחילה שם.
בגדה.
העסק שם מתלקח.
כן.
בגדה, כן, בגדה. אז גם שם היה את המקרה שכולם ראו את הוידאו, מה שמקרה שצולם, של מעצר.
פלסטינים, ידיים באוויר, כן. יורים בהם.
מעצר, תראי, אני רוצה להגיד משהו, אני ראיתי את הוידאו הזה, זה מעצר שהסתבך, כי הם נעצרים, ואז יחסים פנימה, ואחד החיילים שם היה בטוח שהוא ניגש, אחד המחבלים ניגש לנשק שלו וחשד, וזה, תראי, זה נראה לא טוב. ולפני שאני יודע שמחש בודקת את זה כמדובר בחיילי מג"ב, אז כאילו אני נורא 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 נזהר,
כי תמיד עולה לי פחד אם אני הייתי אחד החיילים שם, ואני מפחד, ואני לא יודע, ואני לא יודע, ואולי הוא באמת ילך ויביא עכשיו נשק, ואולי...
נכון,
זה מציאות קוקוריקו, אני באמת, אם יש איזה, יש כאלה שמיד טוענים, הוצאה להורג, אני מה זה נזהר, רגע, שנייה, זה מקרה מצער, מאוד, 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 אבל גם אחד המחבלים שם בווידאו רואים הוא נכנס ולא יודעים, וזה מצער ליורים, בטח ובטח ובטח לאנשים שנהרגו שם, זה כאילו מציאות קוקוריקו על מלא
שמע, אתה קורא עוד
ועוד, והמלחמה נגמרה כמו שאמרתי.
בסדר, אבל אתה קורא גם עוד ועוד עדויות. בסוף שבוע קראתי את כתבה במוסף הארץ על השמאל האמוני, לא משנה. כתבה בנושא אחר, התראיין שם מי שהקים את שוברים שתיקה, מיכאל מנקין, אדם שבא מתרבות דתית. הדברים שמסופרים שם, דווקא על הדברים שקורים, זה לא הוא, זה לא ציטוט שלו מה שאני אומרת, אבל הדברים שמסופרים שם על עדויות מדברים שקורים בעזה, תשמע, כשבתוך מלחמה הגבולות של כולם מתרחבים או דוהים או אני לא יודעת מה להגיד על זה. אנחנו חייבים לזכור שהדבר הזה הוא זה לא רק המעשה, זה גם מה שאנחנו עושים לעצמנו בדבר הזה. אי אפשר את זה יותר. אי אפשר את זה יותר. אי אפשר את זה יותר. חייבים להגיע להסדר מקיף היום. היום והרגע. איפה הרגע שאתה אומר לי, אני מסכים איתך?
אני מסכים איתך לחלוטין, אני רק אומר שזה לא תלוי בנו, היינו בכל מיני הסכמים כאלה שישראל עשו עם האמריקאים, ואמרו, את הפלסטינאים, הם לא תן להם ברירה, הם יחתמו בסוף, אנחנו זוכרים מתקופת קלינטון, וגם אחרי, הם בסוף יחתמו, בואו נגיע, אנחנו לסיכום בינינו בין עצמנו, נחלק את השטח, ניתן להם ולא תן להם ברירה להסכים, אופ, אפלה בפלה, הם לא רק שלא הסכימו, הם גם התנגדו ועשו אינתיפאדה חדשה. הסכם לצער, הלוואי אם היה דרך לעשות הסכם.
אני חושבת שאני יכולה.
אני לא.
נשבעת לך. נראה לי שאני יכולה לעשות הסכם. אני רק צריכה כזה עוד כמה אנשים שיבואו איתי ויהיה בסדר.
מה, את לא יכולה לבד?
לא.
נגיד אותי, היית לוקחת
בשום אופן, אותך הייתי לוקחת משאירה באוטו. אוי, אני לא יודעת איך פותחים את האוטו. כדי שלא תהיה בשום מקום, ושלא תרגיז בזמן הזה, לבודד אותך. אני שולחת אותך לחוף נפרד בזמן שאני שמה.
עם ספידו, אבל עם ספידו.
מטריד את החרדים. סתם שזה מטריד אותו.
לא, סתכלי, את שמה אותי בספידו ונועלת אותי באוטו.
עכשיו תסתדר. קצת חלון משאירה לך שלא יהיה זה. עכשיו, בוא, בסדר גמור. טוב, אגב, בחוף נפרד מותר ללבוש מה שרוצים כולם? שאלה מעניינת.
שאלה מעניינת, מאוד מעניינת.
אלי, נתחיל את השבוע הזה טוב. היה לי כיף מאוד לדבר איתך, ואנחנו נדבר גם אחר. אחרינו, בטח. אחרינו, מבזק עיריית תל אביב יפו. יום מהמם שיהיה לך.
צ'או.
ביי.